אנחנו בתווך בין שתי הפרשיות שעוסקות בציווי בניית המשכן כליו, ובהמשך בגדי הכהונה ובנות המילואים. שתי פרשיות שמי שיסתכל בהן היטב הן בעצם דיבור אחד. זאת אומרת, הן מחולקות פרשיות פרשיות, אבל יש וידבר אחד בתחילת פרשת תרומה. וידבר השם אל משה לאמור, ואז ויקחו לי תרומה. זה דיבור אחד שהוא בעצם כל שתי הפרשיות האלה עד סוף פרשת תצווה. אז וידבר הבא פותח את פרשת כי תישא, פרשת מחצית השקל והלאה. והמבנה מסודר מאוד. המבנה הוא מעשה המשכן כל פרשת תרומה, ומהפסוק השלישי של פרשת תצווה, אנחנו נעסוק היום רק בשני הפסוקים הראשונים, אני אבל מזכיר את המבנה בהתחלה, כל מה שקורה בתוך המשכן, האפוד, החושן, המעיל, אבנט, כל בגדי הכהונה, ואחר כך קורבנות המילואים, ובסוף סיום במזבח הקטורת, שעוד קשור למעשה המשכן של ההתחלה. ובתווך מופיעים שני הפסוקים שפותחים את פרשת תצווה. ואתה תצווה את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד. באוהל מועד, מחוץ לפרוכת אשר על העדות, יערוך אותו אהרון ובניו מערב עד בוקר לפני השם, חוקת עולם לדורותם מאת בני ישראל. אני אסתפק פה רק בשתי שאלות שזועקות מעליהן. יש עוד הרבה שאלות שהפרשנים וחז"ל עסוקים בהן בפשט שני הפסוקים האלה, אבל שתי שאלות קוראות מעליהן. הראשונה קשורה להקדמה הקצרה שבה פתחנו. מה מחפשים כאן שני הפסוקים האלה? התוכן שלהם קצר, ברור, המצווה להדליק נר תמיד. נכון? להעלות נר תמיד, לקחת שמן למאור ולהעלות נר תמיד. והקושייה היא פשוטה. כל פרשת מעשה המשכן וקהיליו הסתיימה. אני משחזר מהיר את פרשת תרומה, ההתחלה הייתה ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, אחר כך ועשו ארון עצי שיטים, וזה כלל את הכפורת ואת הקרובים, אחר כך עברו לשולחן, ואחר כך עברו למנורה, לפי סדר אחר, לא משנה עכשיו, כל הסדר, והמשיכו ביריעות ובפרוכת, וסיימו בחצר המשכן על כל החלקים שלה, וכל מי שרואה את המהלך הולכים במשכן מבפנים החוצה. עד לחצר וליריעות הכל מפורט. פרשת מעשה המשכן הסתיימה. הפסוק הבא, שיפתח את פרק כ"ח, שלא נמצא לפנינו, הוא ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך, והלבשת. היום קראנו בקריאת התורה של היום, של פרשת תצווה, כבר את הלבושים. המצווה להדליק את המנורה שייכת לכל מקום חוץ מפה. וזאת הקושייה הראשונה שצריך להקשות. זה הרי לא תיאור של תבנית המשכן או של תבנית איזשהו כלי. זו פונקציה מעשית בכלי. נכון? זה תיאור של תפקיד המצווה. מה אני צריך לעשות בכלי? התיאורים האלה צריכים לבוא בספר ויקרא. יחד עם כל הפרשיות של מה שנעשה בתוך המשכן. ואם אתה כבר מכניס את התיאור של מה שעושים במנורה, לא בספר ויקרא, אלא בתוך פרשת מעשה המשכן, תמקם את זה במקום המתאים. הייתה פרשה שלמה בפרשת תרומה שעוסקת במנורה. תסיים את פרשת המנורה, ויקחו לך שמן זית, זך כתית למאור. מה הפסוק הזה עושה בין חצר המשכן והיריעות של העיזים לבין האפוד והתשבצת והמעיל והאבנת של הכהן הגדול? מה זה מחפש פה בכלל? זו קושייה שאין אף לא אחד מן הפרשנים שהתעלה ממנה. קושייה קשה מאוד. בעצם היא בנויה משתי קושיות. למה זה ממוקם פה? כסיום למעשה המשכן, שצריך להבין מה זה קשור בכלל, או כהקדמה לבגדי הקודש? ובשניהם צריך להבין, או משהו שהוא לא זה ולא זה. ולשאלה הזו, אגב, בסוגריים צריך להזכיר, נדמה לי שיש מעט מאוד מצוות, אם יש, שכל כך הרבה פעמים חוזרים פרשות שלמות על העניין שאפשר היה למקם אותו שם, כמו פרשת המנורה. מעשה המנורה הובא בפרשת תרומה, כמו כל מעשה המשכן יש חזרה ארוכה בפרשת ויקל פקודי. אחרי החזרה הזאת יש לנו את בהעלותך את הנירות, יש לנו את מעשה המנורה בפרשת אמור, יש לנו בויקרא. מה צריך את כל הסיפור? אפשר בכל אחד מן המקומות למקם את זה במקום מתאים. מה זה מחפש פה? זו קושייה א'. קושייה ב', ובה אני מסתפק, שתי אלו אני מסתפק. בואו נשים לב לפסוק השני, פסוק כף א' במקור אחד, הוא הפסוק השני. עכשיו אני כבר לא עוסק במיקום של הפרשה, כל עיקר הפרשה בכלל במקומה. מה צריך לעשות, מה המצווה? לקחת שמן זית זך קטית למאור, להעלות נר תמיד. איפה עושים את זה? במנורה. איפה נמצאת המנורה? כל אחד יודע, הוא כבר למד את פרשת תרומה. עכשיו תשימו לב איך כתוב. באוהל מועד, מחוץ לפרוכה, אשר על העדות, יערוך אותו אהרון ובניו מערב עד בוקר לפני השם, חוקת עולם לדורותם מעד בני ישראל. מה באו להגיד לנו כאן? איפה נמצאת המנורה? האם בכל אחד מהמעשים שיגידו לנו בספר ויקרא יזכירו לנו איפה ממוקם זה ואיפה זה ממוקם? דבר כל כך פשוט. עכשיו תראו כמה הנון צדי בלשון הצבאית, כמה נקודת הציון למנורה מסורבלת בפסוק. ואוהל מועד, אז אנחנו יודעים, כך קוראים לקודש. נזכור, יש את קודש הקודשים, נכון? שם נמצא הארון, ארון העדות, מעליו הכפורת, ומעליהם הקרובים, שוחחים בחנפיהם ופניהם איש אל אחיו אל הכפורת יהיו פני הקרובים. בינם לבין הקודש מבדילה הפרוכת, ומן הצד השני, מן הפרוכת והחוצה, נמצאת המנורה, השולחן, מנורה בדרום ושולחן בצפון, ומזבח הקטורת. את כל זה אנחנו כבר יודעים. עכשיו באים להסביר לי איפה אני עורך את הנר. לא ברור לי שאני עורך אותו במנורה שנמצאת באוהל מועד. אבל לא מסתפקים בזה שזה באוהל מועד, מחוץ לפרוכת. איך אני יכול לערוך את הנר בתוך הפרוכת? הרי המנורה לא נמצאת שם. גם אם אני הייתי מתפרץ, לא נמצאת שם מנורה. יש שם ארון עדות וקרובים. מה הפשט של הפסוק הזה בכלל? ברור שזה באוהל מועד מחוץ לפרוכת. ואם אתה רוצה להגיד לי, כמו שאומרים פה הפרשנים, לא בקודש הקודשים, אז זה לא מחוץ לפרוכת. מחוץ לקודש הקודשים. הפרוכת הרי היא רק מסך שמבדיל. הנקודה, המיין פוינט, זה לא הפרוכת. זה הקודש וקודש הקודשים. הפרוכת היא המסך, היא המבדיל. באוהל מועד, מחוץ לפרוכת, והחלק השלישי בכלל לא מובן, אשר על העדות. מי על העדות? הפרוכת? הכפורת על העדות. אז מה זה אשר על העדות? אז כנראה מדובר פה שהפרוכת נמצאת ליד העדות. זאת הפרוכת שמבדילה בין העדות, כלומר ארון העדות, עם הקרובים, לבין מה שיש בחוץ. איך כל זה, כל הסרבול הזה חיוני למצווה הפשוטה ביותר של להדליק נר? הרבה יותר פשוט היה א' לשים את זה במקום. להגיד לנו ליד מצוות המנורה מדליקים נר, שתי מילים. אז קודם כל מקמו את זה במקום הכי פחות מתאים, ואחרי שהתורה מקמה את זה במקום לכאורה פחות מתאים, היא מסרבלת את הלשון לכאורה בצורה כל כך מסובכת. באוהל מועד מחוץ לפרוכת, אשר על העדות יערוך אותו אהרון ובניו מערב עד בוקר. אני מוותר על השאלות האחרות שיש כאן בפסוקים הקצרים האלה, שהם שונים משאר פרטי המשכן בהרבה דברים שמחייבים הבנה. מה זה ואתה תצווה? למה הציווי? למה פה ציווי ובכל הדברים האחרים אין ציווי? ועשו שולחן, ועשית. מה הצורך הגדול הזה ואתה תצווה? מה זה נר תמיד? האם הוא דולק תמיד או שהוא דולק מערב עד בוקר? אבל מהבוקר עד הערב הוא לא דולק. אם הוא לא דולק, אז מה תמיד? בכל זה לא ניכנס, אולי נוכל להבליע את זה בהמשך. שתי שאלות שמטרידות אותנו בלבד. א', מיקומה של הפרשה, ב', הסרבול בנקודת הציון. באוהל מועד, מחוץ לפרוכת, אשר על העד. וכאילו הפרוכת היא הנקודה הבסיסית שבה צריך לעשות. ובאמת עיקר הדברים שאני רוצה לעסוק בהם הערב יהיו בפרוכת הזאת. בפרוכת, או ליתר דיוק, במחיצות שיש במשכן. כל המשכן בנוי מסכים, מחיצות. וכל המתח הוא בלהגיע למחיצה נוספת, לא לעבור אותה, אבל לפעול מכוחה מחוץ למחצה. אנחנו נגיע אל הדברים תוך כדי. אני רוצה להתחיל מהשאלה הראשונה. ומכל ההצעות שמופיעות כאן בראשונים ובאחרונים, אני בוחר דווקא את המלבין, במקור 2, שעונה תשובה שמתאימה לשיטתו, ויש בה רעיון, אני חושב, מידותי, אתי, יסודי מאוד, של כל תורת המידות ותורת המשכן. לכן אני רוצה לפתוח את הדברים במלבין. אנחנו נלך אחר כך מתוך הדברים האלה, אולי ערוץ נוסף, שביל נוסף בדרך, אבל אני רוצה לפתוח את הדברים במלבין. הוא חוזר על השאלה שאנחנו אמרנו בהתחלה, ולא נשאר לנו רק לדעת. למה הפסיק בציווי זה בין מעשה המשכן וחיליו, ובין מעשה בגדי כהונה? נכון? זה מה שאמרנו מקודם. כאילו הוא הקדמה למלאכת הבגדים וקודמות עליהם, או וקידומת עליהם. המלבין מנסה ללכת, ואנחנו נראה את זה בהמשך, לכיוון שזה מופיע פה לא כסיום למעשה המשכן, אלא כהקדמה לפרשת תצווה. וככה באמת אנחנו קוראים בתורה, אנחנו מתחילים בזה את הפרשה הבאה, את פרשת תצווה. וכן הוא האמת. אבל לפני שאני ממשיך במלבין, אני רוצה להסביר את שיטתו ברגע אחד. המלבין הולך בדרך, לאורך כל פרשיות המשכן, בדרך פרשנית, אלגורית, אבל יסודית מאוד בהבנת המשכן. טענתו היא שכל המשכן כולו הוא מה שהוראה את משה בהר 40, במשך 40 היום ו-40 הלילה. ככל אשר אני מוראה אותך בהר את תבנית המשכן ואת תבנית כל קהילה וכן תעשו. משה רבינו רואה את המשכן מוכן בשמיים. נזכרנו את זה מעט בשבוע שעבר. הוא רואה את המשכן בתבניתו, והתפקיד שלנו כאן הוא לבנות את המשכן שלמטה כנגד משכן שלמעלה. יחזקאל הנביא, שמתאר בפרקים ארוכים, שאת אחד מהם, הראשון שבהם אנחנו נקרא בהפטרה של השבת הקרובה, את בית המקדש השלישי, רואה בדיוק את אותו דבר. הוא צריך לראות את התבנית, אתה בן אדם, הוא רואה את התבנית שמימית, ואמור לתרגם אותה למציאות. התפקיד של בצלאל, להיות בצל אל, ולהיות האדריכל, שמתרגם את הרעיון האלוקי עד כמה שאפשר בעולם בלי להכניס לתוכו שום דבר כדי להיות נאמן לרעיון. זה המשכן. ועל הדרך הזאת גם בגדי הכהונה הם בגדי המידות שהמשכן הזה ואחר כך הבגדים צריכים להיות מחוברים אליו. וכל מה שקורה במשכן שלמעלה ואחר כך במשכן שלמטה מתחבר אל המשכן הפרטי של כל אחד ואחד מאיתנו כפרט ושל כולנו יחד כאומה. בלבבי משכן אבנה ובמשכן מזבח אשים, והתפקיד שלי זה לראות את מידות המשכן וללמוד את תורת המידות הזאת אליי. לפי המספרים שכל תורת המוסר שלנו נקראת תורת המידות. תורת המידות. הנוסח הישיבתי קראו לזה מידס. תורת המידות זה בעצם תרגום לאתיקה. אבל זה לא תרגום של אתיקה. מידות זה מה שאנחנו קוראים במדידות. מידות זה מידה. מידה גדולה, מידה קטנה, מידה ארוכה, מידה קצרה. מה לזה ולתורת המידות? והתשובה היא מאוד פשוטה. כל האתיקה שלנו בנויה מהנחת יסוד שאין שום דבר בתוכנו, בתכונותינו, שהוא רע. או טוב, באופן גולמי. כל החיים שלנו זו רק שאלה של דבר אחד. מהי המידה? מהו המינון? מהו הניתוב של תכונת התאווה והקנאה והכעס והגאווה? אין שום דבר רע. אם רק תנתב אותו לכיוון הנכון. אם רק תפעיל אותו בצורות הנכונות. בניגוד לתפיסות דתיות אחרות לגמרי. אתה לא מדכא שום דבר עד הסוף. אתה אמור לנתב אותו. גם את התאווה אתה אמור לנתב. ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך בשני יצריך. לא רק ביצר הטוב, גם ביצר הרע. כך לומד המלבין, ואני דילגתי באמצע המקור במספר 2, רגע אחד לדברי המלבין על תחילתה של ההפטרה, כדי שנבין את העיקרון. ההפטרה פותחת כך, אתה בן אדם, מקור 3. נחזור עוד רגע לתשובה לשאלה מה מחפשת פרשת הדלקת הנר בתחילת תצווה. אבל המלבין בנוי על ההנחה הזו, ולכן אני עובר ליחזקאל שנייה. פרק מ"ג, תחילת ההפטרה. אתה בן אדם, הגד את בית ישראל, את הבית, ויקלמו מאבונותיהם ומדדו את תוכנית. מילים קשות בעברית. בעצם לכאורה הכוונה של יחזקאל היא שהקדוש ברוך הוא אומר ליחזקאל, תגיד לבית ישראל את מידות הבית. אבל אז היה כתוב, צריך להיות, אתה בן אדם הגד אל בית ישראל את הבית. נכון? אם היה פה שינוי של אות אחת, הפסוק היה מובן לגמרי. הגד אל בית ישראל, תמיד אחרי הגדה מופיע מילת קישור, והיא גדתה לבנך. הגד לבית ישראל את הבית. ויקלמו מאבונותיהם ומדדו את תוכנית מה? את תוכנית הבית. ואם נכלמו מכל אשר עשו, צורת הבית ותכונתו ומוצאיו ומובאיו וכל צורותיו ואת כל חוקותיו וכל צורותיו וכל תורותיו, הודע אותם וכתוב לעיניהם וישמרו את כל צורתו ואת כל חוקותיו ועשו אותם. פסוק מסורבל מאוד. כך נפתחת ההפטרה של השבת. אומר המלבין במקום מיד בפירוש, הוא קורא לו מראי יחזקאל על הספר, אתה בן אדם הגד את בית ישראל את הבית. וההדגשה היא לא אל, אלא את. ציווה לו שיגיד להם. נראה את הדברים במהירות, בלשון המלבין. ציווה לו שיגיד להם שראה את הבית בנוי ומשוכלל ועומד נכון לפני השם. כמו שראה אותו מי? משה בהר, את המשכן. הוא את הבית. ציווה לו שיגיד להם אם כן שראה את הבית בנוי ומשוכלל ועומד נכון לפני השם. רק שאבונותיהם מעכבים. עומד נכון, הכוונה היא עומד מוכן. הכל קיים, מכוון כמו שצריך. אבונותיהם מעכבים, זאת אומרת, אבונותיהם מעכבים מזה לשרות כאן. ולכן יקלמו מאבונותיהם וימהרו לשוב בתשובה, ואז יתראה בית העתיד בכבודו, ואז ימדדו את תוכנית הבית. ואז הוא מסביר. וגם רצונו לומר, כי בצורת הבית ובפרטי ענייניו, המלבים לשיטתו, יש רמזים רוחניים הרומזים על הנהגת השם ההשגחית הפלאית הבלתי תלוי בסדר העולם הטבעי. רק בהנהגת בית הנפש, ביטוי בלתי רגיל, יש בית המקדש ויש בית הנפש, ובבית הנפש יש קודש הקודשים וקודש ועזרה וחצר ומחוץ, וגם שם לפעמים מועלים בקודש וקופצים דרגות ולא קופצים. יש בית הנפש, בלבבי יש משכן על כל חלקיו. רק בהנהגת בית הנפש לבנותו ולשכללו כדוגמת הבית הגדול. יש כאן מהלך הולך וחוזר כל הזמן, כמו בהר סיני שראינו בשבוע שעבר. את בית המקדש של השמיים אתה תוכל לבנות כאן בבניין בית הנפש שלך. עוד מעט נראה איך הוא מבין את הפסוק לפי זה. ולעבוד בו את העבודה הארוכה בבית הנפש על שמירת התורה והמצווה כדוגמת העבודה הארוכה בבית הגדול. והעלאת נפש החיים אל האלוהים אל שיחול בם בקודש. ולפי זה בניין הבית תלוי בבניין בית נפשם, כפי צורת הבית וכפי מידות התורה וצורתה. שעל זה אמר, הנה הפסוק, הגד את בית ישראל, והיה לו לומר איך, הגד אל בית ישראל. שאחר הגדה בא תמיד מילת אל. רק רצה לומר שתגיד להם, כי את בית ישראל, את הבית. שבית ישראל הם הבית, והבית תלוי בהם, וכל ענייני תוכנית הבית הם מורים על הנהגת העם על פי התורה וחוקותיה, ובזה יקלמו מאבונותיהם. איך מסתיים הפסוק הראשון בהפטרה? ומדדו את תוכנית, לא את תוכנית הבית, ומדדו את תוכנית לכוון מידות הנפש כפי מידות הבית. פשט אדיר. הגד את בית ישראל, אתם הבית. זה היציאה החזקה ביותר נגד כל מה שהנביאים יוצאים נגדו בצורה ברורה. היציאה החזקה נגד הבית באופן חיצוני. הקורבנות החיצוניים והבית החיצוני והבניין החיצוני, כאשר הוא לא תשקיף של בית הנפש. כי מקדש של מטה הוא תשקיף של מקדש של מעלה, וכל אלה יכולים להיבנות מתוך בית הנפש שלי שיוצר כאן את החיבור הזה. ולפי תפיסת העולם הזאת הולך המלבים לאורך כל פרשיות המשכן בשמות, ולאורך כל בית המקדש השלישי ביחזקאל, ואנחנו לא נספיק אלא נקודונת אחת קטנה, הנרות. אומר המלבים, אני חוזר למקור 2, מה מחפשת פרשת הנרות במקום המרכאות כפולות לא מתאים הזה? לשיטתי, הוא אומר, זה נפלא. זאת הקדמה לבגדי כהונה. עוברים לבגדים. הבגדים הם דבר מאוד מרכזי במשכן. בגדי לבן, בגדי זהב, אבל יש בהם המון המון חיצוניות. לכבוד ולתפארת. ואז הוא אומר כך, שלפי מה שנבאר, אני בשורה הרביעית במקור 2, שעיקר ציווי לבישת הבגדים המקודשים ירמוז אל טהרת המידות והדעות שהם בגדי הנפש, צריך לצרף אליה, לפני שמתחילים את הפרשה, את השמן הקדוש. כמו שנאמר, בכל עת יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך על יחסר. שרצוני לומר שבגדי הנפש שהם מידותיה ותכונותיה יהיו לבנים מכל חלאה ושמצה. אתה יכול להיות לבוש יפה מאוד, אבל לפני כן אני רוצה לבדוק מה קורה בפנים. שני הפסוקים הראשונים הם המקלחת שלפני שמתחילים להתלבש, בכל 30 ו-40 הפסוקים של הבגדים שבאים אחר כך. לפני הבגדים קודם כל שמן זית זך קטין. עכשיו בוא נתחיל להתלבש. והלבשת אותו וכובע ואבנה, הכל קיים, אבל זה לא יתפוס בכלל בלי השמן שבא לפני כן. והוא ממשיך, וזה כמו שכתב המליץ הבדרשי, זה רבי ידעיה הבדרשי, פייטן ופילוסוף והוגה דעות, שכותב שלוש שורות שהמלבי מצטט אותם, וכל הבאתי את המלבי מבגלל שלוש השורות הנפלאות האלה. זה ספרות אדירה. הוא מצטט. התורה והאדם, מכאן זה לא לשון המלבי, זה ציטוט, כמו שכתב. התורה והאדם, חיבורם הוא נר אלוהים בארץ. התורה והאדם, כאשר הם מתחברים, החיבור שלהם זה נר אלוהים בארץ. התורה, הנה הוא מפרט את חלקי הנר, התורה היא להב מתפרד משביב היושבי בשמיים. התורה היא האש, הלהב, הלהבה של הנר, שיצא נפרד משביב של היושב בשמיים. הלא אש אוכלה, השם אלוהיך אש אוכלה, הוא אל קנה. שביב אחד ירד משם והוא בא הנה. עכשיו הוא רק אש. משהו צריך לתפוס את האש הזאת כדי שהאש הזאת תאיר. ירדה אש, מה עושים איתה? והאדם בשני חלקיו אבוקה שואבת אורו. מה זה שני החלקים? שיר בלתי רגיל. גיבו, גופו של האדם, שני חלקיו של האדם זה אפר מן האדמה ונשמת חיים מן השמיים. גיבו, פתילה נפתלת. זה הפתיל. אני חושב שבנפתלת הוא מתכוון לפיתולים ולסיבוכים ולהתפתלויות. גיבו פתילה נפתלת. נשמתו שמן זית זך. בהסכמתם והצמדם יתמלא הבית כולו אורה. כשהגב והנשמה, כשהפתילה והשמן יפעלו יחד, הלהב יוכל להאיר. יש שלושה חלקים. אחד יורד מלמעלה, שניים קשורים אליי. שום להב לא יעזור אם לא תהיה פתילה. אבל שום פתילה לא תאיר אם לא יהיה שמן. לפני שעוברים לפתילה, כאילו כתוב פה ברבי ידעיה בדרשי את הדבר הבא, כל פרשת תרומה הייתה הלהב שיורד מלמעלה. אחרי שראינו את הלהב שיורד מלמעלה, אנחנו עוברים אל הפתילה. איך אתה צריך להיראות? גופך, בגדיך. אבל לפני כן אנחנו מכינים קצת שמן. וכשהפתילה והשמן מחוברים ביחד, הלהב מאיר. ואומנם לא כל אדם זוכה לשמן הזך המוכן להדליק בו אור אלוהי להאיר אור במקדשו. שמן יש, אבל אם השמן הוא אחור ומלא שמרים, שוב, השמן הוא מה? הנשמה. רצונו לומר שנשמתו לא הותהרה ולא הוכנה אל אור התורה וזיו השכינה, או להבדיל, אם הפתילה מן הפתילות שאין מדליקין בהן, הוא משתמש כאן בביטוי ההלכתי, במה מדליקין ובמה אין מדליקין. אין מדליקין, יש פתילות שלא מדליקין בהן. אז זה יכול להיות שמן נפלא, נשמה אדירה, אבל הגוף שלך לא מוכן. אתה לא על הקרקע בכלל. השמן הוא פלאי פלאות, אבל אין גוף. או הגוף הוא נפלא, יש בגדים יפים, אבל אין שמן. או שמן מלא שמרים. רצונו לומר שגופו אינו מוכן אל התארה וקבלת האורה, אז ידעך נירו באישון חושך. לבד, הנפש המוכנת לקבל התורה והחוכמה, היא המביאה אל מקדשה שמן זית זך. כי השם יאיר נירו על ראשה, כמו שנאמר, כי אתה תאיר נירי. טוב, זה פירוש אלגורי יפה מאוד, ולפיו הכל מובן. כשסיימנו את מעשה המשכן, שזה הלהב, נכון? לפני שאנחנו נכנסים לבגדי הכהונה, שזה הפתילה, אנחנו עוסקים רגע בשמן, שבהצמדם יחד אפשר יהיה להאיר. אז באמת פרשת הנרות לא קשורה הנה, זה בבעלותך את הנרות. אבל כשרואים את מעשה המשכן, מקבלים פה את התמונה הכוללת. עד כאן המלבים. המלבים כמובן לא עונה לשאלה השנייה שהצבנו, על הסרבול בנקודת הציון של מקום המנורה. באוהל מועד, מחוץ לפרוכת, אשר על העדות. אני מבקש להתחיל בשאלה השנייה, וממנה נדמה לי שגם השאלה הראשונה, מתוך ובהשלמה לדברי המלבים, נקבל את משמעות אחת. אני חוזר לפסוק השני במקור אחד, באוהל מועד מחוץ לפרוכת אשר על העדות יערוך אותו אהרון ובניו. שאלנו, כולנו יודעים שאת השמן שמים במנורה ושהמנורה נמצאת באוהל מועד, ואף אחד לא חושב שאוהל מועד הוא לא מחוץ לקודש הקודשים ולא הפרוכת אמורה להיות הנקודה המרכזית, ושהפרוכת מכסה על העדות זה בכלל לא רלוונטי למנורה לכאורה. זה פרט חשוב, אבל הוא לא רלוונטי לעניין. ההוכחה שלי שזה רלוונטי מאוד היא לשנייה אחת במקור 8. יש עוד שני כלים באוהל מועד. אוהל מועד במקרא אצלנו הוא הקודש. יש עוד שני כלים. מזבח הקטורת והשולחן. נכון? מנורה בדרום, שולחן בצפון ומזבח הקטורת. שימו לב שבשלושתם יש את אותה נקודה ציון, ורק בכלים האלה בכל המשכן. מקור 8. ושמת את השולחן מחוץ לפרוכת. באוהל מועד. ברור שזה מחוץ לפרוכת. למה כשמדברים על החצר לא כתוב מחוץ למסך שער החצר? ולמה כשמדברים על מה שיש בחצר מחוץ לאוהל מועד לא אומרים מחוץ למסך אוהל מועד? הרי גם בין אוהל מועד לחצר יש מסך. ובין החצר החוצה יש מסך. אותו דבר בפרק למד, במקור השני, מצד שמאל של מקור 8, שם עוסקים במזבח הקטורת, בסוף פרשת תצווה, ונתת אותו, את המזבח הזה, לפני הפרוכת, אשר על ארון העדות, לפני הכפורת אשר על העדות. עוד יותר מסורבל. ואנחנו יודעים את זה, ושוב מה הרלוונטיות עכשיו לארון העדות שנמצא בפנים בקודש הקודשים? זה רלוונטי לכל החיים. למה זה פה עוסק במזבח הקטורת, בשולחן ובמנורה? ואם זה חוזר בשלושת המקומות האלה, ובכל פעם זה חוזר רק בשלושת המקומות האלה, משמע שלכל מה שנמצא בקודש, התורה מבקשת מאיתנו לשים לב אל הקשר שלו למה שיש בכפורת ולמה שיש מעבר לכפורת פנימה, העדות. כאן אני נכנס לדברים. הפרוכת היא הנושא שלנו. הפרוכת היא מחיצה. היא המחיצה היחידה בבית המקדש, במשכן, אנחנו עוסקים במשכן, היא המחיצה היחידה במשכן שנקראת פרוכת. שתי המחיצות האחרות נקראות מסך. אבל לא זה ההבדל היחיד. בוא נראה רגע את הפסוק של הפרוכת ואת שני הפסוקים לגבי שני המסכים האחרים. ונזכור, השאלה הראשונה שלנו בנקודת הציון, מילא תגיד על יד קודש הקודשים. אבל מה אתה אומר ליד הפרוכת? שערו לנפשכם שאני רוצה להגיד שמשהו נמצא ליד המקום החשוב ההוא, ואני תמיד אומר ליד השער. אני אתה רוצה להגיד שזה ליד המקום הגדול הזה ששם קודש הקודשים, וכל פעם אתה אומר, זה ליד השין גימל, ליד הכניסה, ליד השומר. דבר על המקום הפנימי, אתה רוצה לדבר על העדות, אז תגיד, מחוץ לעדות. הכל הולך לפי הפרוכת. נשים לב רגע להבדל בין הפרוכת למסכים האחרים. מקור 5. הנה הפסוק של הפרוכת. ועשית פרוכת, פרשת תרומה, חלק מכלי המשכן. תכלת, וארגמן, ותולעת שני, ושש מוסזר, מעשה חושב, יעשה אותה קרובים. ומה תהיה הפרוכת הזאת? אני מדלג שני פסוקים או פסוק אחד, ונתת את הפרוכת תחת הקרסים, והבאת שמה מבית לפרוכת את ארון העדות, והבדילה הפרוכת לכם בין הקודש ובין קודש הקודשים. בואו נראה את שני הדברים האחרים, את שני המסכים האחרים, הפרוכות כביכול האחרות. מאוד דומה הפסוק, אבל שונה. ועשית מסך, א' השוני הוא בשם, נכון? זה פרוכת וזה מסך. לפתח האוהל. מה זה המסך הזה? בין האוהל, זאת אומרת איזה אוהל? אוהל מועד, קרי הקודש, לבין העזרה אחר כך. נכון? ועשית מסך לפתח האוהל, תחילת, וארגמן, ותולעת שני, ושש מושזר, מילה מילה, אות אות, בדיוק אותם הרכיבים של הפרוכת, בסדר? מה השוני? מעשה רוקם. מה היה הפרוכת? מעשה חושב. אבל זה לא כל השוני. בסוף הפרוכת, מה כתוב? נחזור רגע לפסוק הראשון במקור חמש. מעשה חושב יעשה אותה קרובים. מה פירוש מעשה חושב יעשה אותה קרובים? הרי הקרובים בפנים. אז רש"י מסביר מיד שם במקום, וזה ברור, קרובים הכוונה היא ציורים של קרובים. שם יהיו ציורי בריאות. אז יש כאן שלושה שינויים מהותיים. פרוכת ולא מסך, מעשה חושב ולא מעשה רוקם, והפרוכת מצוירת קרובים, ועל המסך זה לא נאמר בשום מקום. כלומר, החומרים הם אותם חומרים. נכון? תחלת, ארגמן, תולעת שני, שש מושזר. את החומרים האלה רוקמים במסך, עושים מעשה חושב בפרוכת, ובפרוכת מציירים ציורי קרובים. וכדי שנראה, ההבדל הזה ממשיך במסך הבא. בהמשך מקור 8, פרק כ"ז, שמתארים את מסך שער החצר, ולשער החצר מסך. זה המסך שאליו נכנסים כשנכנסים למשכן. ולשער החצר מסך 20 אמה, תחלת וארגמן ותולעת שני ושש מושזר, אותם מרכיבים, מעשה רוקם. אין קרובים, לא מעשה חושב, ומסך. מה הולך פה? ותזכרו, הנקודה שהטרידה אותנו קודם כל, זה כשרוצים לתאר את מיקומה של המנורה, נניח שחשוב בכלל תיאור המיקום, ובכלל מה זה קשור לנר התמיד, אז מה אתה מתאר אותו ליד הפרוכת? תתאר אותו ליד קודש הקודשים. כל המקדש הוא מבנה של העלאה לקודש, יציאה מהמציאות, עלייה למצב מסוים של קדושה, וכאן העיקר. וזהירות מהישארות במצב שאינך יכול לעמוד. כל עולם הקודש שלנו הוא הכוח לעלות מהמציאות ולהישאר במציאות. כשם שאסור לך לחיות את המציאות בלי לתת לה משמעות, בעברית שלנו, בלי להתחבר אל הקודש, אל השורש, כך אסור לך לחיות את הקודש בלי לשוב אל המציאות. המרחק בין עבודת השם הטהורה ביותר שיכולה להיות, להבדיל אלף אלפי הבדלות לעבודה הזרה המסואבת ביותר שיכולה להיות, הוא המרחק בין להתקרב אל הקודש לבין לגעת בו ולדרוס אותו. כל המשכן בנוי מסכים, מסכים. אתה נמצא בחוץ ומתקרב לחצר המשכן ויש מסך תכלת. יותר מפעם אחת כבר עסקנו בתכלת הזאת. התכלת זה כל החלום. זה כל מה שבעצם מבטא את ההבדל שהרגע אמרנו בין עבודת השם לעבודה הזרה. וזאת הנקודה של המשכן, עוד מעט נבין אותה. הנפילה של המשכן, בין אם זה היה לפני המשכן ובין אם זה היה אחרי המשכן. בין אם המשכן זה תוצאה ובין אם המשכן הוא לפני, הנפילה של המשכן היא חטא העגל. חטא העגל נמצא במרכז פרשיות המשכן, באמצע, בין תרומת תצווה לויקל פקודי, יש את הנפילה הגדולה של העגל. העגל הוא הרצון לממש אלוהות. לגעת, להגיד אלה. הנקודה המבחינה בין שתי התפיסות, שהאחת היא קודש והאחת היא סכנה עצומה, היא הנקודה שאומרת לי, יש מה שאינך יכול להגיע אליו, והוא כל הזמן חלום. אתה חותר אליו. יש חלום שתוכל לממש, ויש חלום שאף פעם לא תוכל לממש. אבל אתה חייב להיות מחובר אליו. ואין לך שום זכות לנסות לממש אותו. הרבה פעמים כבר הזכרנו. איך אומר רבי מאיר שם? שהתכלת דומה לים, והים דומה לרקיע, והרקיע לכיסא הכבוד. וכך מנסה רבי מאיר להסביר מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונים שבתורה. מה מיוחד בתכלת? אמרנו, אנחנו לא מבינים. מסבירים לנו מה זה תכלת, ואומרים לנו, תראה, נסביר לך מה זה תכלת על ידי המשל הבא. התכלת דומה לים. טוב, אז נלך לים. ותמיד אנחנו אומרים, אז בוא ניקח קצת ים ביד. בלוף. אין שום צבע. אם זה נקי, זה שקוף. כלום. אז התכלת דומה לים, ואני לא מבין מה זה ים. והים דומה לרקיע, אז ניקח קצת רקיע ביד. וגם זה בלוף. אין שום צבע. אם זה נקי, זה שקוף. אז מה זה התחלת? אבל כשאתה מסתכל באופק, כן יש תחלת. הכל תחלת. וככל שיש פחות הפרעות, יש יותר תחלת. יש הפרעות שמפריעות לראות את התחלת. כשמעמיקים, זה בדיוק התחלת. התכלת נשתנתה מכל הצבעונים שעניינה של התכלת הוא שבאופק זה תכלת. כשתיגע, הרסת את הכל. אתה הולך לשם. אל תדרוס. אל תחשוב שהבנת. אל תחשוב שאתה יכול לממש את. כל עולם הקדושה הוא המתח והרומן הזה שבין שתי ידיעות שחייבים ללכת איתם כל הזמן. כבשתי יעד ואני רחוק מאוד מהחלום, כבשתי עוד יעד ואני ממשיך להיות רחוק, וכך הלאה. וככל שאני כובש יותר, אני יותר רחוק. ככל שאני מתקרב יותר אל האין סוף ברוך הוא יותר אין סוף ברוך הוא. כשאני ילד קטן ואני שואל שאלות ואני רוצה להבין את האלוהים בעולם, אני משוכנע שאחרי התשובה הראשונה שלי עכשיו אני יודע. כשאני גדל מעט אני מבין שככל שאני יודע יותר על האין סוף, אני יודע יותר שזה אין סוף. ואני יודע יותר כמה אני סוף ביחס לאין סוף. אני כזה סופי. וכזה קטן, וכמה שאני גדול יותר, אני קטן יותר, כי האין סוף הוא יותר אין סוף. וזה המהלך. אתה מגיע אל שער החצר, ושער החצר הוא תכלת, וארגמן, תולעת שני, ושש מושזר, ויש כניסה. אל הכניסה הזאת צריך להיכנס כמו אל חלום. וכשאתה עובר את המהלכים, ונתהרת, ועברת עוד טהרה ועוד טהרה, יש עוד שעה. וגם זה מסך. מעשה רוקם, עוד רגע נגיע. וגם לשם אפשר להיכנס, אבל במצבים מאוד מסוימים. כמו בבית הנפש. ואז אתה מגיע אל הקודש. ובאוהל יש עוד מסך מולך. הפעם הוא לא מעשה רוקם. והפעם על התכלת הזאת יש ציורים. והציורים הם מעשה חושב. אני חושב שההבדל בין מעשה רוקם למעשה חושב הוא פשוט מה שאנחנו קוראים היום אומנות אמיתי, ציור אמיתי. מעשה חושב זה לשני הצדדים. האומן רוצה שאתה תחשוב כאילו. אני אכניס אותך לאווירה, אבל זה לא. זה ציור. מעשה חושב של העושה ושל הרואה יחד. מעשה רוקם, אומר הרמב״ם, זו רקמה במימד אחד. דמות ברורה. מעשה חושב זו רקמה, אבל זה לא המעשה של הרקמה. זה פנימה. יש ממד של עומק, ועוד ממד, ועוד ממד, ואתה לא רואה, אתה חושב כל הזמן. שם נמצאת הפרוכת. אתה יש לך תפקיד. אתה צריך להעלות נר. וכדי להעלות נר, אתה צריך להאיר, לא להאיר את העדות. הקדוש ברוך הוא לא צריך את האור שלך. אתה צריך להאיר, אבל להאיר נר תמיד. זה ביטוי כל כך קשה, התרגלנו כבר למושג נר תמיד, ואנחנו בדרך כלל נותנים אותו דווקא באסוציאציות לא טובות. נר הוא באופן פשוט לא דבר תמידי. אדם יושב ומצפה מתי יכבה נרו. ככל שהטכניקות משתכללות, הנר תופס לזמן ארוך יותר. שיהיה רק בנרות של שמחה, אבל הוא תופס לזמנים יותר ארוכים. עוד יום ועוד יום. אבל נר נגמר. זה תפקידו של הנר. זה ההבדל בין אור לנר. הנר לא יכול להיות תמידי. זה תרתי דסתרי, נר ותמיד. הרי נר לוקחים מהאור ומדליקים עד שהוא נגמר. איך נר יכול להיות תמיד? הרי כדי שהנר יהיה תמיד, אז הפתילה והשמן צריכים להיות תמידיים. איך זה יכול להיות? אז זה היה האור בעצמו. הנה הנוסחה, פשוטה מאוד. של האין סוף. שם נמצא ארון העדות. אל תעיז לחשוב עליו. אתה רואה אותו רק בכפורת, בפרוכת. באוהל מועד, מחוץ לפרוכת, אשר על העדות. אתה מדליק את הנר כשאתה עומד מחוץ לפרוכת. לעולם אל תחשוב שאתה בתוך הפרוכת. כי ברגע שתחשוב כך, אתה מפסיק לחלום על האינסוף. ברגע שתחשוב כך, עברת לעבודה זרה. אתה מחוץ לפרוכת, אבל אתה יונק מתוך העדות. וכך אתה יכול להדליק נר תמיד. אתה רוצה להבין איך נר יכול להיות תמידי? הרי אני חי מחוץ לפרוכת. ומה שיש מחוץ לפרוכת זה כל מיני אורות זמניים, אורות חולפים, אורות פופוליסטיים, אורות בני זמן יותר ארוך, עוד יותר ארוך, עוד קדנציה, עוד אחת, אבל זה הכל נובע ממשהו חולף, זה לא יכול להיות תמידי. בוא אני אלמד אותך את הנוסחה. תעמוד חזק עם שתי רגליים על הקרקע מחוץ, אבל תסתכל כל הזמן מעשה חושב על ציורי הקרובים, ותתחבר אל העדות. אז תוכל להדליק נר תמיד. זה המרחק הדק והאדיר שבין העגל לבין עבודת השם. איך אומר הכוזרי? אלמלא היו הקרובים ציווי השם, הם היו להבדיל אלף אלפי הבדלות העבודה זרה הגדולה ביותר בהתגלמותה. זה דבר מאוד דק. אני לא מממש. אני עוד חולם. יש מדרש נפלא בפסיקתא רבתי. הוא מופיע פה במקור שבע. כל כך פשוט. אמר הקדוש ברוך הוא, היה מבדיל ביני ובין עבודה זרה. ואני אגלה לך, אומר המדרש בפסיקתא, מהו ההבדל? היה מבדיל ביני ובין עבודה זרה שנקראה מים מכונסים. עוד מעט נסביר. כי לכתיב, אותי עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם בעורות, בעורות נשברים אשר לא יכילו המים. מה רוצה כאן הפסיקה? זה דבר פשוט. ההבדל בין עבודת השם לעבודה זרה זה ההבדל בין מעיין לבריכה. הרבה מאוד פעמים נמאס לנו מהמעיין, כי הוא עובד לאט קצת, ויש לו פחות מדי זרימה, והוא פחות מדי גדול אולי, והוא לא תמיד פופוליסטי ועדכני. ואז עוברים לכל מיני בריכות מים. אבל זה מים זרים. זה מים שאולי שומרים על ניקיונם, כי מכניסים לשם כל מיני חומרים. אבל גם זה עובד. המעיין הוא אותו המקום שבו האדם צריך להיכנס אליו אם הוא רוצה להיטהר. המעיין הוא מה שנקרא בהלכה בדיני מקווה מים שאין להם סוף. זה בלתי נדלה. זה כל הזמן יוצא מן המקום. כשרוצה ישעיהו לתאר את עם ישראל המדרדר לכיוון של אשור וארם, הוא מדבר על עזיבת יען כי מאס העם הזה את מי השילוח ההולכים לאט. ומסוס את רצין ובן רמליה. רצו לנהרות הגדולים של אשור, אמנה, פרפר, למים האשוריים, למים של המעצמה הזאת, של המעצמה הזאת, למים של הרעיון הזה, של הרעיון הזה, לכל מיני איזמים מתחדשים, חולפים, עוברים. ואת מי השילוח עזבו כי זה הולך לאט. עבודה זרה היא הרצון לעבור מהמים החיים אל המים המכונסים. היי, אתה יודע שמים מכונסים יכולים להזיק. אז אני אשים כלור. זה לא יזיק. ובכל זאת אשים הרבה. אבל הכלור עצמו מזיק, לא מתים. וזה הרבה יותר קל, כי את זה אתה יכול לחמם איך שנוח לך, לשחק מתי שנוח לך, לסגור איך שנוח לך. אבל זה לא המעיין. איך הזכרנו פעם בעגל? את אותו זוהר מופלא בהקדמת הזוהר הקדוש, שזה בדיוק כל מה שאמרנו עכשיו. הזוהר שמדבר על אלה אלוהיך ישראל, הזכרנו את זה פעם בשיעור שלם. בהקדמת הזוהר הקדוש כתוב על הפסוק שאמרו בני ישראל בחטא העגל, אלה אלוהיך ישראל. שואל הזוהר, מה זה אלה? אלה אלוהיך ישראל. הזוהר מביא את הפסוק בישעיה, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. הוא מספר שאליהו הנביא פוגש את רבי שמעון בר יוחאי על שפת הים, אלה מים שאין להם סוף. ושואל אותו אליהו הנביא את רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, מה פירוש הפסוק מי ברא אלה? הרי אין שם תשובה, לא כתוב אחר כך מי ברא אלה? תשובה הקדוש ברוך הוא. לא כתוב. אומר לו רשב"י, טוב, הכוונה ברורה, זו שאלה סמויה, רטורית. שאו מרום עיניכם וראו, כל אחד יראה מי ברא אלה. אומר לו אליהו הנביא, לא זה הפשט העמוק שאתה צריך להגיע אליו. אתה צריך להגיע למדרגות אחרות. זה פשט נכון, אבל יש עוד. שאו מרום עיניכם, אומר לו אליהו הנביא, וראו איך מי, זה קשה מאוד, כיוון שהזכרנו אני אומר את זה על פה, וראו איך מי ברא את אלה. זה לא שאלה, זה סימן קריאה. מה הפשט? אומר לו אליהו הנביא לרשב"י, שכשברא הקדוש ברוך הוא את העולם, הוא ברא נקודה אחת, אין סופי, קטנה, ולנקודה הזאת קוראים מי. וכיוון שהוא רצה להתגלות בעולם ולברוא אותנו, ושאנחנו נכיר אותו ונגלה לעולם, אז הוא הלביש את המי באלה. ומהמי והאלה יחד יצא אלוהים. ובראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. וכשהתחברו האלה והמי, התחברו שני מושגים סותרים. מי זה סימן השאלה הנצחי? אין לי תשובה. ככל שאני גדול יותר, האין סוף הוא יותר אין סוף. המי תמיד נשאר מי. אבל כדי לדבר בבריאה, מוכרחים להשתמש באלה. ולהצביע. זה וזה וזה, אלה, אלה. וכך, מי ברא את אלה? ומה קורה כשחוטאים בעבודה זרה? עוזבים את המי ונשארים רק עם האלה. ואז אפשר להגיד, אלה אלוהיך ישראל. כשעוזבים את המי, את האין סוף, את השאלה, את הציורים של הקרובים, את המעשה חושב, ורוצים שכל תחלת תהיה מעשה רוקם, אז מאבדים את הכוח להמשיך להאמין הלאה. וכך נעשית עבודת השם הכי גדולה, לעבודה זרה הכי טמאה שיכולה להיות. וכך הופך המעיין למים מכונסים. וזה נובע בדרך כלל מדברים מאוד טובים. כי מי שנכנס אל הקודש רוצה באקסטטיות אדירה לכבוש אותו, לגעת בו. לא נעים להגיד, לשלוט עליו. להפוך להיות בעצמו אלוהים. לא יהיה בך אל זר. מה שאתה מחפש אל זר זה מפני שאתה מחפש אותך בתור האל הזר. רק בדרך אתה עובר בין כל מיני. ולכן אתה לא מסוגל בכלל להקל שזה איזשהו מי שיכול לאחד בתוכו גם את מה שאתה קורא רע וגם את מה שאתה קורא טוב. אז יש כל מיני. יש אל אחד לרע ואחד לטוב ואחד לאהבה ואחד לשנאה. וכל תכונה שלך יש מקור. ומרום עיניכם, בוא תעלו מעל המציאות הזאת, ומרום עיניכם, שם תראו שיש בעולם הזה מי שברא את האלה. וכך העולם הזה הולך דרגה דרגה. איך מדליקים נר שיכול להיות לנר תמיד? כשעומדים באוהל מועד. על שם מה הוא נקרא אוהל מועד? על שם ההתוועדות הזאת בין האדם לבין האלוקים, בין החולף לבין המקור, בין הסוף לאין סוף. אבל תזכור בן אדם כל הזמן שאתה עומד באוהל מועד מחוץ לפרוכת. לעולם אינך עומד מתוך לפרוכת. והפרוכת הזאת היא מעשה חושב, ואתה תחלום, תחשוב. קרובים, לא ממש, ציורים. פעם בשנה, שכולנו נהיים למלאכים, קרובים בפעם הראשונה בתורה זה מלאכים. אלה הקרובים שעומדים בגן העדן ומפרידים בין האדם לבין גן העדן, עם להט החרב המתהפכת. פעם בשנה כשאנחנו עולים לאיזה מין מצב כזה של יום שלא נמצא בכלל בלוח השנה. ימים יוצרו ולא אחד בהם יום הכיפורים, שאומרים בו ברוך שם כבוד מלכותו כמלאכים ולא אוכלים ולא שותים וניתנים בחמישה עינויים, ואומרים השם הוא האלוהים ומרגישים את זה ומממשים את זה כאן שבע פעמים. עד אחד שתיהר את עצמו שנה שלמה. שפרש מן הכל שבעה ימים קודם יום הכיפורים, והיה את הלשכה ועבר את הפלדרים ועבר את העוזרים והגיע לשם, נכנס, והעם כולו ממתין לראות במתח אדיר. אם כהן גדול יצא בשלום מקודש הקודשים, או שתהיה פה עוד פעם עלייה ואיבוד הרגליים מהקרקע. האם נתן לנו הקודש ברוך הוא לראות מה נהדר היה כהן גדול בצאתו מבית קודשי הקודשים בלי פגע? כי אם הוא יוצא מבית קודשי הקודשים בלי פגע, זאת אומרת שבשיא של הרומן מגלה לנו הקודש ברוך הוא במבחן שיש לנו כוח תדלוק להמשיך הלאה עד לשנה הבאה. זאת הפרוכת. זה נר התמיד שנמצא לידה. כשמסיימים את מעשה המשכן ועוברים לפרשה של הכהן הגדול, עוצרים באמצע בפרשה שבמרכאות כפולות לא שייכת לעניין. אבל אין בכלל עניין בלי הפרשה. עוברים באמצע לפרשה שמלמדת אותנו איך אמור להיות מעשה המשכן. כל המשכן בנוי מחיצות מחיצות. ואתה תוכל להאיר בנר תמיד, אם תדע את המי ואת האלה. אם תדע לעמוד מחוץ לפרוכת, לחבר את האור שאתה רוצה להאיר אל תוך העדות, ועם זה ליצור בעולם נר תמיד. זאת הפתיחה של פרשת הכהן הגדול ובגדיו, כמו שזה הסיום של פרשת תבנית המשכן וקהיליו. ומשני אלה, משני צידיה של פרשת המאור, נוצר המשכן הזה כולו. ככל אשר אני מוראה אותך בהר, איך הוא מתבטא מלמעלה למשכן שלמטה, ואיך הוא מתבטא מבית הנפש שלך במשכן שאתה בונה בלבבך, בעומדותם את תוכנית. על פי אותה התוכנית שקבע הקודש ברוך הוא למעלה, ואתה הוא הקובע את יכולת המימוש שלה כאן, להעלות אותה נר תמיד. ערב טוב.